העניינים שבין אדם לחברו, התורה נותנת בזה הדרכה. אגם, שבעצם התורה מרשה לאדם למחול על ממונו, וממילא בעצם יכולה התורה הייתה להשאיר את כל ענייני הממון לעניינים של הסכמים בין אדם לחברו, או בהסכמים ציבוריים, וזה היה כל על פי התורה, מכיוון שהתורה מרשה לאדם למחול על ממונו, ממילא אדם יכול להגיד שאני מוכן שפלוני יפסוק לפסקים ומה שהוא יעשה זה יחייב אותי, כי זה ענייני ממונות, ואדם בענייני ממונות יכול להתחייב, יכול לוותר, יכול לתת. ואף על פי כן מדריכה אותנו התורה בענייני המשפטים, מפני שכשאנחנו נוהגים על פי משפטי התורה חל על זה חלות של השראה אלוקית. כשאנחנו נוהגים לא על פי השכל האנושי, אלא על פי מה שהתורה מדריכה אותנו בכל מצווה ומצווה, בין במצוות בין אדם למקום ובין במצוות בין אדם לחברו, חלה על ההנהגה הזאת השראה של שכינה. ולכן התורה אומרת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה המשפטים וגם לפניהם, כלומר לפני דיינים סמוכים, דיינים שהם נסמכו על פי סמוכים עד למשה מסיני. כלומר גם השופטים צריכים להיות אנשים שמוסמכים, וגם הדינים שהם דנים צריכים להיות על פי התורה. אלה ואלה המשפטים ואשר תשים לפניהם, ולא לפני דיוטות ולא לפני נוכרים. אם יהיו נוכרים שדיינים בדיוק כדיני התורה, אסור לדון לפניהם, כי צריך לפניהם ולא לפני אחרים, לפני המוסמכים, ואנחנו היום אין לנו סמיכה. אבל שליחותי הוא כעבדינן של הראשונים. והדבר הראשון שהתורה מלמדת אותנו זה כי תקנה עבד עברי. כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, נראה לנו זה משהו שייך לדורות קודמים, מה ההלכה הזאת מדברת אלינו, כי תקנה עבד עברי, ששנים יעבוד והשביעית יצא לחופשי חינם. התורה כמובן לא מצווה אותנו לקנות עבד עברי, כי תקנה עבד עברי. בעיקר מה שהתורה מצווה אותנו זה שלא לשעבד את העבד, אלא בגבולות מסוימים. בעיקר הוראתה של התורה ללמד אותנו שעבד הוא לא עבד עולם. שש שנים יעבוד, אבל בשביעית יצא לחופשי חינם. לא משנה כמה שילמת לעבד בעבור הקניין, וכאילו לא מצית עדיין את המחירה, בסוף שש שנים מופקע העבד מלהיות עבד. אם היה היובל, גם כן מופקע. אפילו שלא הביאו את זה בחשבון ושילמו על העבד מחיר גבוה, לא משנה. בא היובל, העבד לא ממשיך להיות עבד. כלומר, עיקר מה שהתורה מלמדת אותנו, שאדם הוא בן חורי. תורה פותחת בפרשת משפטים בעבד עברי, כלומר, כי מדברת בענייני הקניינים, כענייני ממונות ודיני ממונות, והדין הראשון זה קניין הכי גבוה שיכול להיות, זה שאדם יש לו איזה זכות קניינית באדם אחר, לא בממון אלא באדם אחר, ועל זה יש דיני התורה. והתורה באה ללמד אותנו שכל הממון שיש בעולם וכל הקניינים שיש בעולם, הכל בעצם שייך לקדוש ברוך הוא. ומה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם זה פיקדון, זה לא שלו לחלוטי, אלא יש לאדם רשות להשתמש בזה, והרשות היא מוגבלת רק על פי מהדרכת התורה ולא באופן אחר. אתה קנית עבד כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, הוא לא עבד שלך. כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב, כי לי כל הארץ, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. וגם העבדיים, גם האנשים, לא רק הארץ ולא רק הכסף ולא רק הזהב, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. ועל כן, כשאתה עושה קניין, איזה זכות בעבד, שהוא יהיה לך פועל, שיהיה משהו עבד לך באיזה בחינה מסוימת, זה רשות שריבונו שלם נתן לאדם, והרשות הזאת היא מוגבלת. לא יותר משש שנים. מפני שהאדם ביסודו הוא בן חורין. בכל זאת אני רוצה להתייחס לעניין הזה, שזה נראה כאילו מצווה הזאת היא לא רלוונטית. אין היום עבדים, זה מין הנהגה שהיא לא סבירה. איך התורה, נשאלת השאלה, כאילו איך התורה רשתה שתהיה כתופעה כזאת? והתשובה היא שגם היום יש אנשים שזקוקים שמישהו יטפל בהם, ושהם לא יכולים להיות עצמאים. וצריך שמישהו יהיו תחת אחריותו ותחת השפעתו של אדם אחר. אלה יחידים, לא רבים, אבל יש כאלה אנשים שהם זקוקים, אין להם עצמאות רוחנית, אין להם יכולת לתפקד בפני עצמם, והם זקוקים לאדון, למישהו שיכוון אותם, שיטפל בהם וגם יעזר בהם תמורת הטיפול, תמורת ההכוונה. יש תופעה כזאת. אנחנו לא נקרא להם עבדים, אנחנו נקרא להם אולי בשמות אחרים, אבל זה אותה תופעה. ואולי יכול להיות שבדורות הקודמים היו יותר אנשים שלא היה להם את היכולת להיות עצמאים ולתפקד בעצמם, והיה צריך, זה היה לטובתם שהם יהיו תחת אחריותו של אדם אחר שהוא יודע לטפל, שאומנם משתמש בהם לשימושו, כפועלים, כעובדים, אבל גם הוא יהיה אחראי על כל צורכיהם, מפני שהם בעצמם לא יודעים להשיג את צורכיהם. הוא יהיה צריך לתת להם מזון ומקום ללון ולטפל בהם. וכמו שמצוות התורה, כמו שחכמים מלמדים אותנו, שהאדון לא יכול לעבוד עבודת פרך, עבודת עבד בדברי, יש מגבלות, ואפילו בעבד כנעני יש מגבלות. ואם לאדם יש כסת אחת, הוא ייתן את זה לעבד, ולא לו. כלומר, הוא צריך לדאוג לתנאים סבירים שיהיו לעבד. והיום, ברוך השם, הדורות מתפתחים, ופחות אנשים זקוקים למישהו שיהיה אומן שלהם, ומשפחה אומנת, ויש יותר עצמאות, והדבר הזה פחות שכיח. אבל יש לזה צדדים חיוביים. ואולי עיקר מה שאנחנו לומדים בתורה, התורה מתייחסת לעובדה, למציאות, היא לא קבעה אם היא טובה או לא טובה, אבל יש מציאות כזאת, אומרת לנו התורה, המציאות הזאת, חייבים להגביל אותה, ושש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אדם הוא בן חורין. זה עיקר המסר של המצווה הזאת. שכל אדם הוא בן חורין, ואי אפשר להשתבד בו בלי גבול. בן חורין, מפני שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זה אתה, קראנו בפרשה הקודמת את מעמד הר סיני ומתן תורה לישראל, והלוחות ניתנו בהר סיני, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מפני שהחירות העליונה היא התעלות לרצון השם, שזה בעצם התוכן של הנשמה הפנימית שבאדם. והתורה מדריכה אותנו לא איך להיות משועבדים למצוות, אלא איך להיות בני חורין, כי מצוות התורה הן עיצות. ככה לשון הזוהר, יש תרי"ג עיתין, עיצות, תרי"ג עיצות התורה, הן פקודות והן עיצות. הקדוש ברוך הוא כופה עלינו הר כגיגית, הוא כופה עלינו להיות, שיהיה לנו טוב. זאת אומרת, זה מצד אחד, מצד אחד כפייה, אבל מה הכפייה? לשחרר אותנו מכל העבדות. לשחרר אותנו מכל צמצום, מכל שיעבוד ליצר הרע, מכל שיעבוד להשפעות אחרות, מכל דבר שלא מתאים לנו. להיות בני חורין לחלוטין, להוציא את הכוחות הפנימיים שלנו מן הכוח אל הפועל. להיות בני חורין. להיות בני חורין פירושו של דבר עצמאות מחשבתית, לא להיות משועבדים, לא תחת השפעה של הסביבה, כשההשפעה היא לא בהתאם לדרכה של תורה, לא תחת ההשפעה של אפילו המשפחה. הרב ציודה היה מרחיב את הדיבור בזה, כי בשנים הראשונות של הישיבה, חלק גדול מהתלמידים, שבישיבת מרכז הרב, חלק גדול מהתלמידים באו בניגוד לרצון ההורים. ההורים רצו שהתלמידים ילמדו, אולי הסכימו ללמוד שנה, שיסכימו שנה, אבל צריכים ללמוד מקצוע. צריך פרנסה. צריך שיהיה ממה לחיות. והיה לחץ גדול של ההורים על התלמידים לא להישאר בישיבה. הרב יהודה היה מדבר על זה לפעמים בפרשה הזאת, שהגיע לנושא של כי תקנה עבד עברי, צריך להיות בני חורין וגם לא להיות משועבדים להורים. אם ההורים לוחצים, או הדודים, או קרובים אחרים, ואומרים, למה אתה לא מוצא איזה עבודה, איזה לימודים שיש בהם תכלית, שיש בהם אחר כך אפשר להתפרנס, מה עם הצבא, צריך לצאת לצבא, ואתה משתמט, לחצים, לחצים סביבתיים שלוחצים. והתורה מכוונת אותנו להיות בני חורים, לא להיות משובדים. גם לא להיות משובדים למערכת הצבאית, וראש קטן, ולא לחשוב, ולעשות, למלות פקודות באופן עיוור. צריך לחשוב מה מתאים לתורה, מה לא מתאים לתורה, מה אסור, מתי צריך לשרף פקודה. שזה מנוגד לתורה. אדם צריך להיות עצמאי. צריך להיות בן חורין. בן חורין במובן העמוק של הדבר הזה. לא בן חורין במובן של מופקר, שלא מקבל עליו שום מרות. אלא בן חורין במובן שלא, שעושה את מה שתוך תוכו מבקש, את מה שנשמתו מבקשת. מה שהוא באמת בתוכו, לא רצונותיו החיצוניים, שלפעמים יצרה דוחף את האדם לעשות דברים שלא כרצונו בעצמו. האדם צריך להיות משוחרר גם מיצרה, מהשפעות חיצוניות ומהשפעות פנימיות. להיות בן חורי. זה הדבר הראשון. המשך הפרשה. הפרשה הזאת מכילה כמה מסכתות מסדר נזיקין ועוד ממקומות אחרים. מסכת בבא קמא, כל הלכות נזקי ממון. מסכת בבא מציע, הלכות שומרים, אבידה. דנים האחרונים, האם יש איסור להזיק? כי התורה לא כתבה שאסור להזיק. התורה כתבה שאסור לגנוב, שאסור לגזול, אבל התורה לא כתבה שאסור להזיק. לא כתבה שלאדם אסור להזיק, אלא כתבה שאם הוא הזיק, הוא חייב לשלם. מכה בהמה ישלמנה. לא כתבה התורה, אל תכה בהמה. אלא מי שמכה בהמה, ישלמנה. והתורה כתבה שאם ממון המזיק, שכגוח שוריש את שוריהו, יש חיובי תשלומים. האם יש איסור שאדם יזיק או שממונו יזיק? לא נאמר הדבר הזה במפורש. בפשטות שאדם לא יזיק, זה ודאי שזה לא הגון ולא נכון, אבל אין על זה לב בתורה, כי אסור לצער את הבריות, ואם אדם מזיק, אפילו על מנת לשלם, הוא גורם להם צער. אז על כן, בוודאי שרוחה של תורה אומרת שאסור להזיק. אבל האם אדם גם מצווה שממונו לא יזיק? כלומר, לשמור על ממונו שלא יזיק, ואם הוא לא שמר, אז הוא עשה איסור, מלבד העובדה שהוא חייב לשלם את הנזקים, האם הוא גם עשה איסור? תנים בזה אחרונים. החתם סופר אומר שכל חיובי הממון זה בעצם כדי שאדם לא יזיק. זה לא בדיעבד, אדם יזיק ישלם, אלא התורה חייבה אותו לשלם תמורה כדי למנוע אותו מלהזיק. בקד שמואל מביא בשם הרב חיים מבריסק בשיעוריו על בבא קמא, בשיעורי ברכת שמואל, שמזה שכתוב ולא ישמרנו, אנחנו לומדים שכן צריך לשמור. והראיה שאם שור הרג אדם, אז בעל השור צריך לשלם כופר, וכופר זה תמורה, זה על עונש, זאת אומרת זה כפרה, פירושו של דבר שהוא עשה, שנעשה איסור, כאשר אדם לא שמר את, את שורו, והוא הרג אדם, כתוצאה מזה הרג אדם. אבל התורה לא כתבה את הדברים במפורש, ויכול להיות שיש לזה סיבה. מכיוון שאם אתה מחייב את האדם לשמור, אתה גורם לו הפסדים ממונים. אתה אומר, אתה תשמור על ממונך כדי שממון חברך לא יוזק. למה אני צריך להפסיד כסף בשביל שהוא לא יפסיד? זאת אומרת, הרבה בכל דיני ממונות אנחנו רואים ספק ממונה לכולה. אולי לא יהיה מן איזה נזק, אולי לא יוזק. ולכן באמת אנחנו מוצאים בדיני יש דינים שמותר לפתוח את הביבים בבימות הגשמים, אבל אם הם הזיקו חייבים לשלם. מותר, לא אסור, מותר לפתוח. אדם יכול לפתוח את הצינורות ולנקות את חצרו, את ביתו, בימות הגשמים, כך קבעו חכמים, אבל אם כתוצאה מזה קרה נזק הוא חייב לשלם. כלומר, יש מצבים כאלה שצריך להרשות לאדם לעשות דברים, אדם שזה יכול להיות שזה יזיק. ואולי זה כל עניינה של התורה. אם אנחנו נאמר שאסור להזיק בשן ורגל, אי אפשר לתת לשור ללכת ברשות הרבים, מכיוון שהוא הולך כדרכו ומזיק, לא בכוונה, ואתה מחייב אותו לשלם. פירושו של דבר שאם הוא חייב לשלם, אז הוא לא יכול, לא יכול שהשור שלו ילך ברשות הרבים. איך אפשר שאדם לא יוביל את הצון שלו ואת הבימות שלו ברשות הרבים? זה לא אפשרי. ובאמת התורה אמרה שברשות הרבים על שן ורגל פטורים. אבל מה שהיא אמרה שפטורים, האם היא כוונה שגם אין איסור אם היה נזק? ולא רק שלא חייבים לשלם אלא גם אין איסור? או שהתורה התכוונה שאיסור יש, אבל חיוב תשלום אין, ובפשטות באמת אין גם איסור. ואולי זה הדרכה כללית שכל דיני נזקין של ממונות, שהגדרים שהתורה אמרה אתה חייב לשלם, וזה כבר יגרום שאתה תעשה את החשבון איך להיזהר שלא תגיע לחיוב התשלומים הללו. ואם לפי דעתך לא, הזהירות יותר מדי יקרה לך, אז אם תזיק, תשלם. הדרכה עמוקה של התורה, יש דברים שאסורים, יש דברים שיש עליהם חיובי תשלומים. ככה סדרה של תורה, שלא ממש אסורים, אבל אם עשית בדיעבד, אם קרה נזק, חייבים לשלם. מן דבאי למבי חסידה, לקיים מילי דנזיקין. כך אמרו חכמים. מי שרוצה להיות חסיד, יקיים מילי דנזיקין. והדברים הם תמויים. מי שרוצה להיות חסיד, צריך לעשות לפנים משורת הדין. מי שלא מזיק, זה לא כל כך לפנים משורת הדין, הוא לא רע. הוא לא עשה דברים מזיקים, הוא לא פגע, הוא לא הזיק. מי שלא הזיק לאחרים הוא חסיד. מי שמועיל לאחרים, מיטיב לאחרים, מוותר לאחרים, זה מידת חסידות. אבל מי שלא מזיק, בזה הוא מקיים, ובזה הוא נעשה חסיד, לכאורה צריך להבין את דברי חכמים. ובאמת חכמים לא התכוונו רק מי שלא מזיק. מי שמקיים מילי דנזיקין, פירושו של דבר, שהוא דואג שחברו לא יוזק. לא רק שהוא לא יזיק, אלא שחברו לא יוזק. כי חביב עליו ממון חברו כשלו. ואם הוא רואה איזה דבר שיכול להזיק ברשות הרבים, הוא לוקח אותו ומזיז אותו. שלא יהיה בור ברשות הרבים, שלא יהיה דבר מזיק. הוא רואה קוצים ברשות הרבים, הוא מזיז אותם, שלא יתקל בהם אדם או בהמה, ויהיה מזה נזק לאדם בגופו או בממונו. הוא מקיים מילי דנזיקין במובן זה שהוא משתדל מאוד שחברו, שאף אחד לא יוזק. זה חסיד. זה חסידות מיוחדת במינה. היא יותר גדולה במובן מסוים מחסידות של לתת לאחרים, לסייע לאחרים ולהיטיב לאחרים. ולמה? מפני שכשאתה מיטיב למישהו, הוא מכיר לך טובה. אתה נהיה אדם יותר חשוב בעיניו. וחז"ל אפילו אומרים שמתנה זה מחר. אדם אתה נותן לחברך מתנה בחינם, הוא חייב לך. בעצם זה כמו, הוא יצטרך לשלם באיזשהו אופן, וכאילו זה מחר. אבל כשאתה מונע מחברך נזק, יש לי כל יכול להיות שהוא בכלל לא יודע מזה. אפילו אם הוא יודע, הוא יגיד, מה עשית לי? השור שלי היה, השור שלי נמצא. אתה נתת לי משהו, הבאת לי משהו, מסרת לי משהו. אתה סילקת נזק מחברך. מציל, מבריח הרי מנכסי חברו. הרי כמעט נתנפל על נכסי חברו. והוא הלך והבריח את הרי. הוא לא חייב לו שום דבר. מה עשית לי? הצון שלי היה, הצון שלי נשאר. אולי משהו של הכרת עוד דבר. אין תחושה שקיבלתי. ואז מה שאתה עושה, בעצם אתה עושה באמת לשם שמיים. באמת מפני שאתה אוהב את חברך, כי אתה רוצה שהוא לא יוזק. לא כדי שאתה לא מקבל תמורה על זה. ואתה מיטיב עם חברך. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. כלומר שאדם יחשוב איך שממונם של אחרים גם כן ישמר. לחבב את הממון של אחרים. זאת מידה של חסידות. זו הכוונה של חכמים שאמרו ש מן דבאי למי וחסידה לקיים מילי דנזיקין. והנה יש כאן עוד נקודה שאנחנו צריכים לעמוד עליה. התורה אומרת שאם אדם פגע בחברו, תשלום, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. כלומר, אדם קטע לחברו רגל, קוטעים לו את הרגל. יד תחת יד, עין תחת עין. ככה פשטה של התורה. בגמרא, במסכת בבא קמא, הוא מביא ראיות רבות מהתורה עצמה, שאין הכוונה עין תחת עין ממש, עין ממש, אלא הכוונה ממון. ובוודאי שחכמים ידעו ללמוד את התורה נכון, והפירוש שלהם הוא בוודאי נכון. ושהתורה כשאמרה עין תחת עין, היא התכוונה ממון. אבל התורה רצה גם ללמד אותנו בזה שהיא אמרה עין תחת עין, ולא אמרה ישלם תשלום של עין תחת עין. היא סתמה את הדברים והיא כתבה כפשוטם, ויש לה כוונה בזה. בוודאי התורה ניתנה עם פירושה בהר סיני, וכבר משה רבינו, כשהוא לימד את הפסוק הזה, הוא הסביר שהפסוק הזה מכוון לממון, ולא לעין. אבל התורה רוצה לכתוב עין. וכאן אנחנו לומדים את המדרגות של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבעל פה, התורה שבכתב, תורה שמיימית אלוקית. כי אדם כשהוציא עין, בעצם הוא עשה דבר כל כך חמור, היה מבחינה עקרונית, רוחנית, בשור של העניין, מגיע לו להוציא עין. מידה כנגד מידה. מה שהוא עשה צריך לעשות לו. עכשיו, אתה בא לתרגם את הדברים בתוך המציאות, בא בפועל, אז צריך להתבונן בדבר, כלומר, הרע שאדם עשה, זה הביטוי של התורה. זה כמו, מגיע זה להוציא עין. אבל בפועל, מה התרגום? זה כתורה שבעל פה היא בחינת, אם לדרך דרך המשל, אז התורה שבכתב זה האבא, והתורה שבעל פה האימא, כנסת ישראל. קדוש ברוך הוא זה האבא, וכנסת ישראל זה האימא, כנסת ישראל זה כללות ישראל, זה כללות החכמים, זה כללות הופעת התורה בישראל. האבא כועס ורוצה להניש עונש חמור. מה האמא ואומרת? אני אטפל בדבר. אני כבר אטפל בבן, ואני אראה איך שהוא לא יחזור על זה עוד פעם, וזה יסודר. ואבא מסכים, כי ככה זה הסדר. הוא צריך לתת את האיום, את החריפות של הדבר, את העיקרון, אבל בפועל לא צריכים עד כדי כך שזה יהיה. ואז באה אמא ומסדרת את הדברים בצורה אחרת, מתרגמת את דברי האבא אל המציאות, אל הבפועל, אל העולם הזה, אל המציאות של החיים בפועל. וזה, האמא זה כנסת ישראל, האמא זה כלל ישראל, האמא זה הופעת תורה שבעל פה. יש לפעמים שהעיקרון של העונש הוא הרבה יותר גבוה מה בפועל. כמו שאמרו חכמים, שבן סורר ומורה מעולם לא היה. לא היה ולא יהיה. התורה נותנת הוראות, הדרכה, פרשה שלמה בתורה. בן סורר ומורה. אבל לא היה ולא יהיה. יש מגבלות כאלה בהלכה של בן סורר ומורה, שתעשו בו אבי ואמו, שצריכים להיות ידיים ודומים וכו' וכו' וכו', שבפועל אי אפשר שכל התנאים יתקיימו. אבל התורה צריכה להורות דבר כזה, שיהיה ידוע שכל בן ובן ידע את החומרה, מה החומרה שמי שסורר הוא מורה. ועצם האיום הזה הוא כבר זה עניינו. וכמו שהזוהר אומר על התוכחות של התורה, שהקדוש ברוך הוא מוכיח, הוא מוכיח בחריפות גדולה מאוד, אבל בעצם הוא אוהב את בניו, הוא לא רוצה לקיים את הדברים הללו, ורק להזיר, זה כמו אבא שצועק ומאיים, הוא מרים את ידו, אבל לא מכה בסוף. זה התורה, התורה העליונה, התורה השמיימית, התורה שבכתב. והנה כאן אנחנו לומדים עוד הלכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. יש מכאן לומדים חכמים שמכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. הרמב"ן בפרשת וחוקותיי אומר שלא צריך להזדקק לרופאים. מי שמאמין בריבונו של עולם, מי שאמונתו שלמה, הוא לא מזדקק לרופאים. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. וכשיש לו איזה מחלה, פונה כלפי שמיה, הוא מבקש. ועשה שהוא נזקק לרופאים, יש ביקורת עליו. שהוא לא שאל בשם, אלא הלך ונזקק לרופאים. זה לא נכון היה לעשות כך. צריך רק להזדקק להתפלל לריבונו של עולם. אין בזה איסור, אבל הדרך היותר אמיתית זה לפתוח בקדוש ברוך הוא, לפתוח בהשם. אבן עזרא כאן בפרשה, על הפסוק ורפו ירפא, עושה הבחנה. יש הבדל בין סוגי הרפואות שצריך. אם אדם קיבל מכה חיצונית, מותר לו להזדקק לרופא. זה מה שכתוב כאן, ורפו ירפא. מדובר כאן, כי ריבון אנשים ויקה איש את רעהו, באבן או באגרוף וכולי, אז אם יקום וניקה מכה, רק שבתו ייתן ורפו ירפא. אבל אם יש לאדם מחלה פנימית, אסור לו להזדקק לרופאים. מה ההבחנה? מה ההבדל? ההבדל הוא זה, שמכה חיצונית, אתה רואה את הבעיה, וזה, אז אי אפשר לסמוך על הנס. אמר, אם אדם יש לו שבר, אם לא יחברו את העצמות אחת אל השנייה הקרוב, שיוכלו להידבק זו לזו, אז הם לא יתחברו אותו. אתה רואה את הנזק, אתה לא צריך לקרוא לנס שזה העצם תתקרב בעצמה, העצם אל עצמה, אלא צריך לטפל בזה. אתה רואה מכה חיצונית, אתה רואה את הבעיה, צריך לטפל. אבל אם יש לאדם משהו פנימי, חולי פנימי, שזה כבר עניין של השערות, שכאן הרפואה לא כל כך מתמצאת, אז צריך לסמוך רק על ריבונו של עולם. אתה כבר מנחש, יותר טוב לסמוך על הקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו. אני חושב שלפי דברי האבן עזרא, בזמננו, שאפשר, רופאים יש להם אמצעים ומכשירים לראות את הפנים כבחוץ, ורואים את הבעיות שבפנים על ידי צילומים וכל מיני אמצעים נוספים. אם כן, בעצם יגיד האבן עזרא, גם רואים בעיה ספציפית, יודעים את הבעיה, יודעים את הטיפול, צריך אפשר להזדקק על זה לרופאים. העיקרון הוא שצריך לאדם להיות ביטחון בריבונו של עולם, שהכל מת השם והכל מושגח והכל לטובה. ואם יש בעיה, יש כתובת, רק בו הדבר תלוי, רק בקדוש ברוך הוא. אז מה, אז אדם לא צריך ללכת לעבוד ולסמוך על הקדוש ברוך הוא? אדם יכול ללכת בכביש, באמצע הכביש, ולסמוך על הקדוש ברוך הוא שהמכוניות יזוזו הצידה ולא יפגעו בו, מכיוון שהוא בוטח בריבונו של עולם? לא, אמרו לה, אדם אסור לו אפילו ללכת מתחת גשר רעוע, שמה זה ייפול. אבל עם ביטחון בשם, למה אתה צריך לפחד מזה? אלא יש הדרכה של התורה, שאדם צריך לעשות באופן טבעי את כל ההנהגות הטבעיות שלו, אבל תמיד לזכור שהכל מת הקדוש ברוך הוא. כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אבל אם השם ישמור עיר, אומר ספר העיקרים, טוב שקד שומר. כלומר, צריך לשמור, אבל לזכור שזה תלוי הכל בקדוש ברוך הוא. אתה, מותר לך לעשות השתדלות, אבל לזכור תמיד שבלעדי ריבונו שלם שום דבר ממה שאתה עושה לא, 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 לא בטוח. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אדם מנסה לבנות בית, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה בבניין הזה, ולא הוא שבונה את זה, שב עמלו בוניו בו. אבל אם השם יבנה עיר, אז לא שב עמלו בוניו, טוב עמלו בוניו. כי אתה לא יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא, להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך שעכשיו יהיה כאן בית. ממדרגה מיוחדת במינה, שיש על זה שיר במוצאי שבת, שמי שהוא באמת בעל ביטחון גדול מאוד ודבוק לגמרי ברבונו שלנו, זה יכול להיות לו גם ניסים. ובאמת כאן הכל תלוי במדרגות הביטחון של האדם, כמה אדם צריך להשתדל וכמה אדם יכול לסמוך על ריבונו של עולם, תלוי במידת הביטחון שלו. ככל שמידת הביטחון של האדם יותר גדולה, הוא יכול פחות להשתדל, למעט בהשתדלות. כי אכן כך הדבר הוא, כי מי שבוטח בקדוש ברוך הוא ביטחון מלא, אפילו למעלה מדרך הטבע מתחוללים לו ניסים והוא נשמר, כי הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אבל זה צריך להיות שאדם באמת הגיע לביטחון גמור מריבונו של עולם. כאן אנחנו מתקרבים לעניינה דה החודש הבא עלינו לטובה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. איך מרבים בשמחה? פעם אני אמרתי לשנים הקודמות שכשנכנס אב ממעטים בשמחה. ומי שנכנס, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, כך אומרת הגמרא בסוף תענית. אבל משום מה, כשנכנס אב, באים לשאול אותי שאלות בלי גבול. מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, מה זה נקרא שמחה, מה לא שמחה, האם בגנים של ילדים של כיתה ג' בקייטנות מותר לשים איזה שיר, האם מותר ללכת לטיול לירושלים, שאלות משאלות שונות. כשנכנס אדר, לא באים שאלות איך מרבים בשמחה. לא יודע למה. חזל אומרים, כשם שמנכנס אדר, ממתים, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. האמת היא שהשאלה היא לא רק על אנשים. ראיתי בשולחן ארוך שעל מי שנכנס אב ממעטים בשמחה יש המון הלכות, ואשר נכנס אדר מרבים בשמחה אין הלכות, אפילו זה לא כתוב בשולחן ארוך. כנראה שזה לא צריך הלכות. יש כאלה חושבים מה שלא כתוב סימן שלא צריך. לא, זה מי בעל דברים ייגש עליהם. כאן אמרו חזל, הגמרא במסכת בבא קמא אומרת שמי ש... כי יש למי שבעיה, המוציא מחברו עליו הראיה, לומדים את זה מי בעל דברים ייגש עליהם. והגמרא שם אומרת שסברה הוא למה לקרא, במקום שיש סברה לא צריך פסוק. כלומר, מה שהשכל הישר אומר, לא צריך על זה לימודים פסוקים מפורשים. מתי שיש דברים שהם פשוטים, לא צריך. סברה הוא למה לקרא. אז כנראה שגם לגבי מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, לא הרבו לזה חכמים לפרט איך לשמוח, ככה לרקוד, ככה לשמוח, מה לאכול, מה לשתות, יין כזה, ליקר כזה, איזה דברים משמחים אדם צריך לעשות. זה סברה הוא. למה נקרא? מה צריך להסביר? איך שמחים? איך מתעצבים? אנשים לא יודעים. צריך שולחן ערוך, להגיח, להתעצבים. כי זה להתעצב זה לא דבר טוב. זה דבר לא קשה. אז השולחן ערוך מבאר פרטים איך מתעצבים, איך לא שמחים. אבל מי שנכנס אדם, פשוט מה, איך לשמוח? זה דבר טבעי. כנראה אבל שבמשך הזמן השתפשו קצת הדברים. והשמחה צריך גם ללמוד איך לשמוח. משנכנס אדר מרבים בשמחה, והשמחה הפנימית האמיתית העמוקה היא כשאדם עוז וחדווה במקומו, כשאדם מלא באמונה ומלא בביטחון בהשם הוא שמח. כשאדם חסר אמונה וביטחון, שזה דבר אחד, אמונה וביטחון, אדם מאמין בריבונו של עולם ויודע שהוא טוב ונשען עליו וסומך עליו ויודע שכל הזמן הקדוש ברוך הוא משתדל שיהיה לאדם טוב ולכל הבריאה, כי אלה בריאותיו והוא רוצה בהם, ובישראל הוא בחר באופן מיוחד, וזה הלב של האומות. ועל כן בוודאי שהקדוש ברוך הוא כל הזמן חפץ בטוב האדם. האדם מרגיש כך, וכל מה שהוא מקבל מאת הקדוש ברוך הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עשה לו טובה. הוא לא חייב הקדוש ברוך הוא לא שום דבר, הוא פשוט הכל חסד אלוקי. האדם מאמין שהכל מושגח מאת השם, אין לו דאגות, הוא לא מפחד משום דבר, מפני שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא. הוא ירא רק מהקדוש ברוך הוא, לא ירא משום דבר אחר, והוא יכול להיות מלא שמחה. ושנכנס אדם מרבים בשמחה, מפני שאנחנו ראינו שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, זה ראינו בחודש אדר, ועושה ניסים, וגם בדרך הטבע, וגם הטבע הוא מושגח על ידי ריבונו של עולם. אז אם כן, השמחה היא בעצם שמחה של אמונה, שמחה של ביטחון. אפשר להשתמש באמצעים חיצוניים, אבל עיקר השמחה היא לא שאדם ייקח איזה דבר חיצוני וישמח את עצמו, זה במצב לא בריא, אז צריך להשתמש באמצעים חיצוניים. אבל במצב הבריא, אדם צריך לשתות כוס של אמונה, כוס שנייה של ביטחון, ולהשתכר משמחה של דבקות בריבונו של עולם. אני רוצה כאן להביא את דברי שערי קדושה, רב חיים ויטל, תלמידו של הארי ז"ל, על השמחה. איך צריך לעבוד את השם בשמחה? זה נמצא בשערי קדושה, בשער השני, בשער הפרק השני ושער הרביעי, מדבר על העצבות ועל השמחה. והוא אומר כך: העצבות גורמת מניעת העבודה מקיום המצוות וביטול עסק התורה וכוונת התפילה, ומבטל מחשבה טובה לעבוד את השם, והוא שער התחלת גירוי הסתת היצר הרע. כלומר, זה השער שפותח פתח ליצר הרע לגרות את האדם. העצבות. למה? אפילו אם הוא צדיק, בירותו כי אין לו תועלת בעבודה, ביות איסורים עליו, הוא עצוב, הוא משתדל מאוד בעבודת השם, הוא מתפלל, הוא לומד, הוא עושה כל מה שצריך, ויש לו איסורים, הוא עצוב. אז הוא חושב, כנראה, הוא מאבד את הביטחון בריבונו של עולם. אז הוא חושב, אין תועלת בעבודה. כי הנה הוא בצער, וגם כי בא לה בדרך חסידות יצר הרע, באמור לו, איך יעלה בדעתך גוש אפר עם מוות עולה להתקרב, להתקדש בקדושת מלכו של עולם? איך אתה יכול לעלות בדעתך שאתה יכול לעלות מעלה? ומה זה דרך חסידות? שאדם יש לו ביקורת עצמית ואומר, מי אני, מה אני, מה איך של מעשיי וכו' וכו', ונהיה עצוב מזה, מכיוון שהוא מבקר את עצמו, אז הוא עצוב שהוא כזה. אבל הוא צודק שהוא מבקר את עצמו, כי הוא ישמת, כן? ועל ידי כך נהיה עצוב, ואין לו חשק לעבוד את השם. כי הוא מעבודת השם בעצמו, כאילו, בדרך שלו, שהוא ענב ומבקר את עצמו ועושה את לעצמו רע, ובסוף הוא חושב, אז עבודת השם עושה רע. אז הוא לא נמשך אליה. וההפך, ביותו עובד השם יתברך בשמחה, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה, כי השמחה מוסיפה חשק רב, ואהבה לדבק בו יתברך, וכתיב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, כי העבודה היא, אם היא ביצבון, דומה לעבד העובד לרבו בפנים עצובות, וזועפות, וכתיב ברכת השם היא תעשיר ולהוסיף עצב עמה. כלומר, אם אדם עובד, משרת את רבו, ומצב רוחו הוא בפנים כאלה חמוצות. אם נגיד מלצר, מגיש אוכל, והפנים שלו חמוצות, כבר אין תאבון לאכול. כי המצב רוח הרע שלו זה הורס את הכל. צריך לעבוד את השם בשמחה. וזה נמשך, הוא אומר, מן המוות וסמאל ונחש שהטילו באדם וחווה. היצבון, כתוב ביצבון תוכלנה, כלומר זה נמשך מהשפעת הנחש, ועל ידי היצבון, על ידי כך הקדוש ברוך הוא הסתלק מעליו. והראיה מיעקב בחיר אבות, שנסתלקה ממנו שכינה ורוח הקודש כבית שנים שפירש יוסף ממנו. וכששמח בבשורתו, כתוב התחי רוח יעקב, ששרתה עליו רוח הקודש. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה, לא מתוך עצבות. לכן מצינו באלישע ובבני עניים, כדכתיב כנגן המנגן, אפשר להשתמש באמצעים נוספים, כתוב כאן. לנגן, קבל מצב רוח טוב, ואז שורה רוח הקודש. וכתיב לפניהם טוב וחליל. ואפילו בכל עבודת מצווה ותפילה צריך שיהיה בתכלית השמחה. אדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא בתכלית השמחה. כמו שמצינו באבא ידע ובדיח טובה ואמר תפילין כמה נחנה. אדם מניח תפילין, אבא ישמח. מה זאת אומרת? איך אני לא אשמח? אם אני מניח תפילין מקיים מצווה תפילין. וכן רב ברונה, משום דסמיך גאולה לתפילה לא פסק חוכה מפומי כל ההוא יומה, הוא שמח גאולה לתפילה כל היום והיה במצב רוח טוב. שמחתי גאולה לתפילה. ואם אדם למד כמה שירות בתורה, זה מצב רוח טוב לחודשיים. ואם הוא למד עוד כמה שורות, אז בכלל, כבר אין אפשרות לבטא את השמחה. כי אכן פיקודי השם ישרים משמחי לב. אך הדבר הזה חשוב מאוד מאוד בדורנו. עם כל ההתמודדויות וכל המצבים לפעמים המורכבים, האמת היא שהציבור, שאנחנו לא נמצאים במצב כל כך קשה. הקושי שלנו הוא מבנה שאנחנו רואים כבר את האור, ואף על פי כן הוא מתעכב. זה קושי סוג אחר. בדורות הראשונים היו צערות איומות ונוראות. האנשים הלכו לישון בחוסר אוכל, ולדבר על התקופות הקשות של האינקוויזיציה והצערות אחרות וגירוש ספרד וכל הצערות שעברו על ישראל במשך כל הדורות. ברוך השם, אנחנו כאן בארץ ישראל. כבר אין שלטון של גויים. ואנחנו ברשות עצמנו. עלינו במדרגה, אנחנו לא נמצאים בין הגויים שאנחנו צריכים להתחבא מהם ולפחד מהם ולראות מה מכל הלא נידף. אבל מכיוון שאנחנו כל כך מצפים לישועת השם וכל כך רוצים גאולה, והיא מתעכבת לא בקצב שהיינו רוצים, אז זה עושה מצב רוח, עושה אנשים צער. ולפעמים נראה כאילו יש נסיגה, וכאילו יש איזה, לא רק שאנחנו לא מתקדמים, כאילו הולכים אחורנית, ואנשים מאבדים את הביטחון. אבל כשמסתכלים על הדורות הקודמים, אנחנו צריכים להרגיש בכלל מצוין. אבל המבחן הזה הוא מבחן מיוחד, שרואים כבר את האוכל על השולחן ועוד לא אוכלים. רואים את הר הבית לנגדנו ואי אפשר להקריב קורבנות. אנחנו כבר שולטים ועדיין בית המקדש לא קיים. זה סוג של צער שונה שאף פעם לא היה בדורות הקודמים צער כזה. הוא צער אחר. אבל אנחנו צריכים לדעת שכדי לקרב את הגאולה, ורק על ידי עבודת השם בשמחה. כי עבודת השם בשמחה היא פועל יוצא מאמונה וביטחון. אמונה בריאה, ביטחון בריבונו של עולם, ומתוך כך עבודת השם בשמחה. בחודש הזה באופן מיוחד אנחנו צריכים להיות מלאי שמחה, והשמחה מסלקת את כל הדינים, ובעזרת השם בסוף החודש אין לנו שמחה כפולה ומכופלת. אולי לפני כן, לא מתנגדים שיהיה בהתחלה, התחלת החודש. בעזרת השם הכל יהיה לטובה, וכל מה שיהיה זה יהיה לטובה. הכל יהיה לטובה, אבל כל מה שיהיה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה מאוד מאוד להיטיב, אנשים לפעמים לא יודעים. כבר אמרנו שלפעמים אנשים חושבים על דברים שהם לא לטובה ובעצם לטובה. וזה כל פרשת פורים. שאנחנו חשבנו שהגזרות של המן זה לרעה, והגזרות היו לטובה. וזה שהיה אי אפשר היה לבטל את הגזרה, כי מה שנחתם ותחתם בטבעת המלך אין להשיב. אם היה אפשר להשיב, היו מבטלים את המלחמה. אבל לא היה ניצחון. אבל אין להשיב. אז מה היה צריך לכתוב? אגרות חדשות. באמת, הם צריכים לעשות מלחמה ביהודים, אבל היהודים צריכים לנצח אותם. ככה, אין ברירה. מה שנכתב בטבעת המלך אין להשיב. אז מוכרחים שתהיה מלחמה, אבל האגרות השניות נותנות כוח בידי היהודים לנצח את האויבים. ככה זה הסדר. אז לפעמים אנחנו רואים אגרות ראשונות, חושבים שזה לרעה. זה לטובה. לא רואים, לא יודעים איך. הכל לטובה. כל מי דוד רחמן, תו אביד, ויהי רצון שהחודש הזה, כפשוטו, שיהיה משנכנס אדר מרבים בשמחה.